שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, ואנחנו בתוכנית הרב והפרופסור. הרב אורי שרקי, שלום לך.
שלום לך.
הפרופסור דן שפטן, שלום גם לך.
שלום.
שמח מאוד ששניכם כאן איתנו, יצאנו לדרכנו. הנושא, השאלה הגדולה, התיתכן זהות יהודית ללא שמירת תורה ומצוות. אורי, הרב אורי שרקי, תיתכן?
זו בכלל לא שאלה. זהות ועשייה הם שני דברים שונים. כלומר, אתה אדם גם אם אתה מתנהג לא כאדם, ואתה יהודי גם אם אתה לא שומר מצוות. הדבר הזה הוא אפילו לא שאלה, אני לא מבין בכלל על מה אתה מדבר.
אוקיי, אבהיר את עצמי אחרי שאתה הסתתרת מאחורי המילים, אני לא מבין מה אתה מדבר. הבנת אותי. שמע, היהדות הקלאסית, לפחות משלם מסוים שאנחנו יודעים עוד אותה, היה ברור לגמרי, הזהות הייתה ברורה לגמרי, לא הייתה אופציה בכלל של חיים יהודיים והגדרה של חיים יהודיים ללא שמירת תורה ומצוות. אני מניח שעם זה אתה לא מתווכח.
אני מקבל את החלק השני, כלומר שפעם לא העלו על הדעת חיים יהודיים ללא שמירת תורה ומצוות, לא קראו לזה זהות.
נכון, ברור, זהות זו מילה מודרנית לגמרי.
גם הזהות היא משהו שאתה לא מתווכח איתו, אתה נולד עם זה.
יפה.
אתה נגיד נתון בזה. עכשיו, שמירת המצוות, צריך להבין על מה מדובר. כלומר, אם אתה מדבר על שמירת המצוות בתור דת, הרי זה המאפיין של קיום המצוות בזמן הגלות. כשהזהות היהודית הצטמצמה לממד הדתי. אם אתה מדבר על המצוות במובן המקורי שלהם, המצוות הם המעשים, הייתי אומר, של הלאום. ותשים לב שישנן כמה מצוות שהם חוקים של הכנסת ואף אחד לא מתנגד להם. א', שהשפה הרשמית של מדינת ישראל היא עברית, והרי זו מצווה לדבר עברית. יש גם שיום השביתה מעסקים זה שבת, ולא יום ראשון כמו בעולם הנאור. ולא עוד, אלא שיש אפילו חוק החזיר, שאיך שהוא מתקבל, לא חוק השפן. אבל יש דברים שנשארו בתוך עם ישראל, בתור חלק מן התודעה הלאומית. מצד האמת, כל המצוות הן כאלה. כלומר, אם אתה תעבור מצווה, מצווה בתורה, אתה תגלה שהממד הדתי המצומצם הוא בעצם תולדה של תאונה היסטורית. בגלל הדבר הזה...
תאונה היסטורית בגלל...
הגלות.
הגלות.
הגלות, אוקיי, פשוט
בסדר.
מאוד. כן, עכשיו...
הפזורה התכוונת.
זאת אומרת, יותר מזה, כאשר התחדשה הזהות... לא, גלות.
פזורה.
תקרא לזה איך שאתה רוצה.
אתה יודע מה, בסבב הקלטות הבא נדון בזה ונבחן
אין את בעיה. על... אבל צריך להבין שבמקור, כאשר התחדשה הלאומיות היהודית עם הציונות המדינית, אז פתאום נעשה איזשהו קרע, שבו אמרו, רגע, אנחנו לא זקוקים להגדרה הדתית של הזהות שלנו, כיוון שיש לנו הגדרה לאומית. וזה לדעתי איזושהי תאונה היסטורית שהייתה יכולה להימנע.
אורי, אני חושב שסדר הדברים היה קצת שונה. כלומר, לגבי העבר אין מחלוקת בינינו. כן. אבל הולדת הזהות שמנסה להתמודד עם השאלה איך אני יכול להיות יהודי ללא שמירת המצוות, עניין מודרני שלא קשור ללאומיות היהודית, הם נפגשו יחד אחר כך. כלומר, בחלק השני של המאה ה-19, עוד טרם הולדת, אני יכול לנקוב בשמות של אלה שהתחילו להתמודד עם זה, עוד טרם התעוררות ציונית של ממש, של תנועה ציונית, אני לא מדבר של הרגשות והרעיונות הציונים, כמה יהודים ואמרו, רגע, אני לא שומר תורה ומצוות, אז במה אני יהודי? כאן עולה השאלה, במה אני יהודי? ואז הם חיפשו מענה ובאו אמרו, רגע, היות התרבות היא המגדיר שלנו את היהדות, אז אנחנו לוקחים רכיב אחד, או רכיב אחר איננו לוקחים, וכאן הוסתה שמירת המצוות וצמחה זהות יהודית,
כן, אבל...
שאי אפשר להתכחש
להווייתה. כן, גם פה יש איזושהי שטחיות מסוימת. הרי גם בתקופה שקדמה להשכלה המודרנית, להשתלבות של היהודים בעולם המודרני, אתה חושב שכולם קיימו 100%?
לא,
לא, ברור שלא.
לרגע לא חשבתי ככה.
זאת אומרת, דה פקטו, היהודי המצוי היה, אפשר לקרוא לזה מסורתי דה פקטו. זאת אומרת שבסופו של דבר לא השתנה הרבה.
השתנה הרבה מאוד בתודעה, כי...
כן, ברור.
היהודי, אותו יהודי שאתה כינית אותו מסורתי, עברי נכנה זאת, היהודי הזה, הוא בתודעתו לא סבר שאין לשמור תורה ומצוות, הוא סבר מקסימום שהוא חוטא, או שהוא יסתדר עם הדברים. אבל ההכרה, אין צורך לשמור תורה ומצוות הפוזיטיבית.
כן, ברור.
היא מודרנית לגמרי.
זה אני מסכים איתך, שהצורך בעצם לתת הגדרה אידיאולוגית להתנהגות שלי, בהחלט מאפיינת את היהודי האשכנזי המודרני, בעוד שאתה רואה, למשל, אצל היהודים הספרדים, שיש דרגות שונות של קיום, וללא הרגשה של...
של הדיכוטומיה.
כן, של הדיכוטומיה, לעבור את הקו וכדומה.
על זאת אני מסכים לחלוטין. הפרופסור דן שפטן, אתה שמע את השיח הזה, מבחינתך הוא בכלל רלוונטי?
אני מאוד שמח שההבדלים ביני לבין אורי הם כל כך קטנים. אני ציפיתי לדבר שונה ואני שמח שאנחנו מסכימים. היהודים הם עם. אתם תהיו לי לעם ואני אהיה לכם לאלוהים, זה הסיפור. לא במקרה אנחנו נהיינו לעם עוד לפני מתן תורה. וכל הסיפור של של אורח חיים שמרוכז סביב תורה ומצוות, קשור בצורך של העיוות שנקרא הגולה. גולה ולא תפוצה. גולה כי יש כאן עניין ערכי. אנחנו העם היהודי בארצו, וכל דבר אחר הוא דבר בלתי טבעי. והוא תקלה היסטורית איומה ונוראה. והציונות היא תנועה מהפכנית שנועדה להחזיר, מה כתוב במגילת העצמאות, עם העומד ברשות עצמו. אוקיי? בארץ ישראל קם העם היהודי, בא עוצמה דמותו וכולי, הכל טוב ויפה. אבל שאלת הזהות היא שאלה של בחירה. אני נעשיתי יהודי במובן הטכני משום שנולדתי לאם יהודיה. אבל במובן העמוק, כאשר אני החלטתי שהעבר היהודי הוא העבר שלי, אני מאמץ אותו. ואגב, לא אכפת לי אם זה נכון ארכיאולוגית או לא. כאן אני חוזר לאחד העם. נניח שלא הייתה יציאת מצרים, מה זה משנה? זה הסיפור שלי, אני החלטתי שזה הסיפור שלי. ולכן, דרך אגב, אני מקפיד שאצלי לא יהיה קשר לפסח. משום שכל אדם חייב לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, לי לא צריך להזכיר שפסיקם של אבותינו לא הספיק להחמיץ, כי הייתי שם. משה לא היה מסתדר לעבור בים סוף בחרבה בלעדיי. ועל כן אני לא צריך את המצע. אני יודע שבצקם של אבותינו, כי אני הייתי שם. כן? אני החלטתי לאמץ חלק גדול מאוד ממה שהיה מקובל בקרב יהודים. למשל, ברית מילה לבני. לא משום שאני עשיתי ברית עם אלוהים באותו הקשר, אלא משום שהעם היהודי, העם שלי, שאותו אני מזדהה, והעבר שלו הוא העבר שלי כי בחרתי כך, והעתיד שלי קשור בעתידו של העם היהודי כי בחרתי כך, ואני מתייחס לכל המרכיב של המצוות כעניין שאם יש אנשים שזקוקים לפיגום, לקביים, כדי לקיים את הזהות היהודית שלהם, בסדר גמור. טוב. אז הם יכולים חמש פעמים ביום לעשות כך או אחרת. אני לא זקוק לזה. כמו שאני, כדי להיות ישראלי, אני לא זקוק לדגל. זה נחמד שיש דגל, כן? אבל הדגל הוא פיסת בד, כי אני, ההזדהות שלי עם מדינת ישראל, לא זקוקה לסמלים.
תודה.
ומילה אחרונה. הציונות היא מהפכה, במובן המאוד עמוק של המילה. הציונים הבינו שהיהדות של הגולה הגיעה למבוי סתום מתקופת ההשכלה ואילך, ועל כן הם חיפשו דרך לשמר את הקיום היהודי באמצעות המהפכה הציונית, ואלה שדוחים את המהפכה הזאת, החרדים, מאיימים על עתידו של העם היהודי.
טוב. שמע, על החרדים אני לא בטוח שנספיק היום לדון, אם כי זה יעלה בשיחות.
יש לי כל כך הרבה דברים רעים לומר, שאני מקווה שתהיה...
הוא כבר השמעת אותם פה איתנו. שמע, אני רוצה לקדד את דבריך, ואז נפתח את הדיון ביניכם. אחד, עמדת על דבר אחד שהוא מאוד מאוד נכון, והוא העניין של הבחירה החופשית. חלק מהמודרנה הזהותית היהודית היא הבחירה החופשית. לכאורה אין בחירה חופשית, כי נולדנו. אבל אנחנו מקבלים על עצמנו בבחירה חופשית, את ההגדרה שלנו כיהודים. בתוך זה יש סיפור, ואני כן רוצה להתעסק עם הפזורה והתפוצה, רק לשאול אותך, לא חושב שהיום נמשיך לדון בזה, שמע, היהודים בחרו לשבת לא בארץ ישראל לאורך למעלה מ-2500 שנים. רוב היהודים כבר ב-500 לפני הספירה אינם יושבים כאן בארץ. אני לא צריך לספר לך על הפזורה הענקית במצרים ובכל רחבי האימפריה. 1,800,000 יושבים בארץ ישראל, פחות או יותר אלה המספרים, 2.5 מיליון ביתר האימפריה הרומית. אז אפשר לדבר על פזורה ועל על גלות, כי זו לא הייתה גלות, ירדו מרצונם. אני כבר לא מדבר על המשך הדרך שהסתלקו מארץ ישראל בלי שגורשו מארץ ישראל, אלא לאט לאט ירדו מארץ ישראל לרצונם משך כל האלף. אז בוא נקרא לילד בשמו, העם היהודי לא תמיד בחר בארץ ישראל. ואתה שם את ארץ ישראל כדבר מוקד מרכזי.
כל זאת הוכחה שהאנטישמים טועים בזה שהם אומרים שהיהודים הם עם חכם. עובדה, הם לא רצו לחיות בארץ אבותיהם, במקום שבו הם נועדו לחיות ובמקום שבו טוב לחיות. ולגולה פשוט אין עתיד. תראה מה קרה עם הקהילות היהודיות בכל העולם חוץ מארצות הברית, וארצות הברית נמצאת בדרך לשם, משום שהזהות היהודית של אדם בארצות הברית, אם הוא צעיר ומשכיל, הולכת ומדלדלת, נישואי תערובת, אני מבין את המוטיבציה של הפרט, אבל אם לא מגדלים את הילדים כיהודים, אז אתה
לא
בעצם
יהודים.
מוותר על הזהות היהודית שלך. אם אתה לא מבין שלהיות יהודי זה פריבילגיה, אגב, פריבילגיה שאתה משלם עליה, כן? בהרבה, אבל זאת פריבילגיה, אז הם ילכו, ובסוף מה שישאר מהעם היהודי זה אנחנו. הם הערת שוליים, לא משנה כמה הם. תראה, כשקמה מדינת ישראל, אנחנו היינו 6% מהעם היהודי אחרי השואה. כן? עוד פחות מזה באחוזים לפני השואה. היום, כמחצית העם היהודי נמצאת במדינת
ישראל.
אנחנו
יודעים מה יהיה בעשור הקרוב, אנחנו לאט לאט הופכים להיות הרוב.
לא רק הרוב, זה החיים היהודיים, ויש הערות שוליים.
רבותיי, דברו ביניכם. מי פותח? אורי.
אני? כן, קודם כל... אתה באמת ראיה לזה שהחשיבה היהודית היא פרדוקסלית במהותה. כן? זאת אומרת, אני שמעתי הרבה מאוד פרדוקסים, ואני לא חושב שצריך להתייחס לכל נקודה, אבל יש דבר מאוד מעניין. אתה באמת לא קראת ברית עם אלוהים. באמת, גם אני לא קראתי איתו ברית. אלוהים הוא זה שקוראת את הברית איתנו.
אכן.
ולכן, אפשר לומר שהוא נותן אמון באדם יותר מה שהאדם נותן אמון בו. ובמובן הזה אתה בעצם אומר דברים שבסופו של דבר הם קיום מצווה באופן חלקי. יש מצוות יישוב ארץ ישראל ואתה רוצה לקיים אותה. יש מצווה לדבר עברית ואתה רוצה לקיים את המצווה הזאת. בסופו של דבר אנחנו נתונים בעל כורחנו באיזה מין מכלול של קיום מצוות, גם אם אתה לא קורא לזה חובה דתית, גם אם אתה לא מדבר על ציווי או על התגלות. אבל בסופו של דבר, מצד הזהות שלך, אתה נתון באיזשהו מקום בעל כוחך, הייתי אומר, בתוך ההוויה היהודית. אינני חושב שזהותך כיהודי היא בחירית. אתה בוחר להעמיק בה או להתכחש אליה. יש כאלה שבוחרים להתכחש אליה, אבל להתכחש זה גם, אני מתכחש למשהו שאני שייך אליו. זה, לכן אני חושב שפה יש איזה צורך לעשות הבחנה בין הזהות לבין ההתנהגות. ההתנהגות, הקיום. איננו המהות, כן? כלומר, אם כבר נהיה קצת מהותנים, נאמר שהמהות היא זו שמולידה את הקיום ולא הקיום את המהות. זו העמדה שלי.
נדמה לי שההבדל בינינו הוא שאתה אומר שיש איזה רף שזה הדבר הנכון לעשותו, ואני בוחר לקחת חלק ממנו. לא. מה שאני בוחר זה האופטימום, זה המקסימום. זה לא שאני החלטתי שמצוות מסוימות אני מקיים ולא. מה שאני מקיים זה הדבר המהותי והיתר הוא חסר משמעות. בעיניי,
בסדר,
בעיניי, אבל... אני בחרתי להיות יהודי למרות שנולדתי להיות יהודי. אם לא הייתי בוחר בזה, אני לא הייתי רואה את עצמי כיהודי. עצם העובדה שנולדתי בתור משהו לא אומר שום דבר. יש בחירה שהיא הרבה יותר עמוקה. עכשיו, אני גם מקבל את הסיפור לגבי אלוהים והפרט, כן? אני בכלל חושב שהתנ"ך הוא ספר התלונות של אלוהים, שבעצם בא ואומר, תראו איזה עם יש לי. איך הם מתנהגים? הם לא מבינים, אני אלוהים. כן? והם אומרים, מי עשה אותך אלוהים? כן? ואתה אומר, אתם עשיתם אותי אלוהים, אבל הם לא מתנהגים ככה. וכל הסיפור הוא סיפור של מה שלא עשו כרצונו. אבל אני כפרט רואה את מה שאני בוחר כדבר המהותי. עכשיו, יש מבחן, האם זה מתפקד? האם מדינת ישראל מתפקדת כראשית גאולתנו? כן. האם מדינת ישראל מתפקדת בזכות אנשים כמוני, שלא זקוקים לקביים, לפיגום, שלא זקוקים כל יום לעשות כל היום את מה שהוכתב, אלא כל הזמן בוחרים, ובוחרים לדבר עברית, ובוחרים ליהנות מהתנ"ך, ובוחרים למשל, אני בחנוכה שר את כל שירי החנוכה כל יום, אבל תמיד השיר הראשון, אנו נוסעים לפידים. כן? אנו נוסעים לפידים בלילות אפלים, זורחים השבילים מתחת רגלינו, ומי אשר לב לו הצמא לאור, יישא את עיניו וליבו אלינו, לאור, ויבוא. נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו, בעמק הלכנו, ההר העלינו, מעיינות אורות גנוזים גילינו, בסלע חפרנו אדם ויהי אור. אנחנו האור. היה נס, הנס הוא אנחנו. כן? ואנחנו הנס שהביא את האור. אנחנו האור. כי אנחנו במה שעשינו, שהחזרנו את העם למולדתו, שבנינו אותו על השפה העברית, שבנינו אותו על מורשת התנ"ך, שיש לנו זיקה אל יהודים אחרים, אנחנו מקיימים את העם היהודי.
הלוואי, הלוואי, ויותר מפרומיל מהנוער החילוני בישראל יחשוב כמוך.
וידע את השיר בעל פה.
לא,
למה? רגע, רגע, רגע. למה אתה אומר
זה? אני אומר...
הרי, רגע, מבחינתך הדברים ש... דן אומר, הם בלתי קבילים בכלל.
למה?
אתה תחנך את הילדים שלך על רקע כזה...
לא, יש עוד דרך אחר. אני חושב שהתהליך ההיסטורי שאנחנו חיים אותו, כולל בתוכו מרכיבים שונים. ואחד המרכיבים זה מה שדן בעצם כאן מציג. אני זוכר שבזמנו עמוס עוז אמר, עבור הרב קוק אני חלק מתהליך הגאולה. אז דע לך, הרב קוק, אני לא חלק מתהליך הגאולה שלך.
הוא כן.
אבל יש רק בעיה. שגם הסירוב שלו להיות חלק מתהליך הגאולה, זה חלק מתהליך הגאולה. כלומר, יש מין פטרנליזם של המחשבה הציונית דתית, אפשר לומר, בלתי נסבל, שאני בא להסביר מי אתה. כן? אני מבין שזה קשה. כן? אבל מבחינתי, אני מכיל. בעולמי, יש משמעות לעמדה של דן. זה ה... אם תרצה...
ומהי המשמעות הזו?
יש משהו עמוק מאוד.
תאמר.
כן, כלומר... כשהתלמוד אומר שבעקבות משיח החוצפה יזגה, שהחוצפה תתגבר בעולם,
הוא
החצוף, כן. אבל זה חוצפה קדושה.
דן, אני מזמן אומר לך שאתה חצוף.
בוא נסביר לך, לא. החוצפה הזאת איננה במובן של שלילה. חוצפה זה דבר. לא, זה חלק מההתעוררות של כנסת ישראל לעצמאותה. ולכן זה תהליך הכרחי, הייתי אומר, שהזהות הדתית באיזשהו מקום מעכבת. את האפשרות של האומה להתנער. ולכן אני חושב שיש איזה מין הכרח שבתוך השיח שלנו יופיע אדם כמודן. לצערי הרב, אגב, השיח הזה הולך ומדלדל. כן? כלומר...
הדנים נעלמים.
בוודאי. כלומר, מי מבין, והיום, נגיד, בוא ניקח לזה ציבור המחאה, כן? מי יודע את מה שאתה יודע? מי חווה בצורה כל כך עמוקה כמוך את יציאת מצרים עם אכילת חמץ? אני לא חושב שיש הרבה. והדבר הזה הוא אותי מצער, כי הייתי רוצה באמת לפגוש הרבה אנשים כמוך. מבחינתי, אל תיפגע, אני חושב שאתה קצת דינוזאור. אתה מייצג איזושהי עמדה שבן גוריוניסטית, אפשר לומר,
נכון.
ללא שום ספק,
נכון.
חביבה, אהובה. ודווקא האפשרות לעשות את השיח הזה בינינו, זה מה שייצור בסופו של דבר איזה מין סינתזה דיאלקטית, שבסופו של דבר תוביל לזהות חדשה, שתכלול כנראה גם אותי וגם אותך.
דן, משפט אחרון, ואנחנו מסיימים. בבקשה.
אני חושב ש... כיוון שאני אליטיסט, אני מלכתחילה לא מצפה שהרבה אנשים יבינו את מה שהם עושים. רוב בני אדם, הם עוברים בעולם הזה בלי להבין את מה שהם עברו, מה שהם עברו. אבל זה גם לא משנה. כל ההיסטוריה היהודית ובכלל כל ההיסטוריה האנושית מוכתבת על יד, ברמה המחשבתית, על ידי מיעוט מאוד קטן. הדבר שאני כן יכול לומר לך, בעיניי ההגדרה מי הוא יהודי, זה אדם שנכדו יהיה יהודי. ודחדי הם יהודים מבחירה. זאת אומרת, מה שהם שמעו בבית, הילדים שלי, והדרך שבה הילדים שלי חינכו את, הנכדים שלי, זה הדבר שמקיים את אותה אליטה שבלעדיה העם היהודי לא יהיה קיים. וכיוון שאתה אומר שזו תיארה האחרונה, אז אני רוצה לומר כך. יש היום איום על הזהות היהודית שבא מאנשים שלקחו את הצד הפולחני אל הקיצוניות. משום שהם מאוד מקשים על אנשים שיש להם פוטנציאל לגישה כמו שלי, ללכת בעניין הזה, כי זה מסניע להם את היהדות, כי מה שבעיניהם, מה שהם רואים לנגד עיניהם כמייצג את היהדות, והוא לא, אבל הם רואים את זה כמייצג את היהדות, זה הגורמים של הממסד הדתי המושחת במדינת ישראל, המערכת של החרדים שהיא מערכת פרזיטית, של אנשים שחיים על חשבונם של אחרים, שאין מרכיב יצרני בחלק גדול של הציבור החרדי, והתוצאה היא שאנשים שהיו יכולים פוטנציאלית ללכת בדרך שאני אוהב ואתה מוכן לקבל, קטן בגלל המרכיב הזה.
נפלנו לסטריאוטיפים.
נכון, שמוצדקים לעתים קרובות. סטריאוטיפים יש להם בסיס ענייני. תחשוב על פולניות למשל, כן? סטריאוטיפים יש להם בסיס.
טוב, אנחנו מהעניין הפולני הזה לא נתקדם יותר. אני אבל רוצה להציע לשניכם, תגידו לי אם זה על דעתכם, שבדיון עתידי שאנחנו נקיים, אנחנו נדון בשאלה מי הוא יהודי ומה הוא יהודי, ואלה שתי שאלות שונות לגמרי, אובייקטיבי וסובייקטיבי.
עשינו את זה כבר.
עשינו את זה, אבל לא עשינו את זה היום. עשינו את זה בעבר, זה אתה צודק, רק מי שעשינו איתו, שוב איננו כאן. אוקיי, בסדר? טוב, אז אני מודה לכם מאוד, ובזאת אנחנו ניפרד, גבירותיי ורבותיי, תודה רבה שהייתם איתנו, שלום, ביי ביי, הרב הפרופסור, להתראות כאן.